כן, אנחנו נדברנו לעסוק בשעה הזו, במקום הזה, מדי יום רביעי, בסוגיות של אמונה. ושבוע שעבר הנחנו לפתחנו, הנחנו על השולחן שלנו בעיה מאוד מאוד גדולה. הבעיה היא שאנחנו חיים בעולם שהוא, שוב, יש מחיצות, ומחיצות יש להם ערך וחשיבות עצומה. אני לא רוצה חלילה לזלזל בהם, או לומר שלא צריך, לא צריך עוד מחיצות. מחיצות צריך כמה שאפשר. כן, העולם מבחוץ הוא עולם חילוני, ואני מאמין בזה שבן אדם מושפע, אבל יחד עם זאת, אני חושב שאסור לבנות את האסטרטגיה שלנו, את החיים שלנו, רק על אסטרטגיה אחת של התבדלות. טוב, צריך לדעת שההתבדלות היא אף פעם לא עובדת לחלוטין. גם אם היא, לא גם, היא טובה, ויש לה חשיבות, והיא עוזרת, ועדיין אי אפשר לראות עליה לחלוטין. זאת אומרת, תמיד יהיה מקום, בנוסח שזה, לכל בילון יש איזשהו קו סופי, אפילו הבילון מסתיים, והרוח עוברת דרך שם. כן? ולכן חלקים או רוחות שמגיעים מהעולם המערבי, חיצוני, חודרים פנימה, ואנחנו צריכים להתייחס אליהם ברצינות. כן, לא, 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 לסגור את העיניים זה לא עובד. זה חלק מהעולם שלנו. כמובן יש הבדלים בין אנשים ובין קהילות ובין חברות, אז אני לא נכנס לפירוט הזה כרגע. אבל אני רוצה להגיד, זה מה שאמרתי שבוע שעבר, ואני רוצה יותר לרדת לעומק של העניין הזה. העולם המערבי מציב בפנינו חמישה ערכים גדולים ומשמעותיים, שהוא מציג אותם במלוא הדר, במלוא ההדר. כן, יש לו את היכולת להציג אותם כערכים גדולים וחשובים, והם מאתגרים באופן מאוד מאוד ממשי את החיים של יהודי מאמין. עכשיו, זה אומר שכל אחד מאיתנו במידה כזו או אחרת צריך להתייחס לערכים האלה ולהתייחס אליהם. להתייחס אליהם זה אומר או לשלול ולהגיד, לעשות לעצמו איזשהו דין וחשבון, למה ואיך הוא שולל, או להגיד, או לאשר, כאילו אם אדם יכול לזה, או למצוא איזושהי נוסחה, לא יודע אם המילה הנכונה היא פשרה, איזושהי נוסחה של שילוב וכו'. ואני חושב שעושים את זה אנשים ברמה כזו או אחרת. אני רוצה להציע, קודם כל נחזור על חמשת הערכים החילוניים שממלאים את העולם שלנו בעוצמה אדירה. בעוצמה אדירה, וזה מאוד מאוד מעניין האמירה שהם ערכים, בגלל ש... הרבה אנשים ששייכים לעולם הישן, נקרא לזה ככה, תופסים את האדם החילוני, ודאי החילוני המודרני, כאדם שמה שמניע אותו זה תאוות. עכשיו, אני לא חושב שבני אדם, גם חילוניים וגם דתיים, נקיים מתאוות. התאווה היא חלק מהחיים של בני אדם, והיא משפיעה על כולנו. זה חלק מהמציאות. אבל אני חושב שחשוב להבין שלא רק תאוות מובילות בני אדם, והעולם החילוני של היום מונע מחמישה ערכים משמעותיים. שוב, יש עוד ערכים ספציפיים שחלק מהאנשים יש להם, אבל חמישה ערכים שהם היסודות של החילוניות בעצם, והם אינדיבידואליות. זה אומר, כל אדם הוא יצור בפני עצמו, ואין דרך אחת קבועה איך שכל האנשים צריכים לעשות, אלא כל אחד יש לו דרך אחרת איך לחיות. הדבר השני הוא אותנטיות. אותנטיות ואינדיבידואליות זה לא אותו דבר, אותנטיות זה אומר, אני צריך לעשות דברים שאני חווה אותם, מאמין בהם, ולא דברים שמטילים עליי, כן, לא לשם החויבו, נקרא לזה ככה. זה דבר שני. הדבר השלישי הוא, אפשר לקרוא לו חירות, ואני יותר אוהב לקרוא לו ריבונות. התפיסה שטובעת מבן אדם לקבל החלטות בחיים שלו, מתוך עצמו, מה? אוטונומיה, כן, זה נוגע גם להחלטות של הנהגה ציבורית. זאת אומרת, למשל, מצפים מראש ממשלה לקבל החלטות. אם ראש הממשלה יגיד לך שהוא הולך לשאול מישהו אחר, והוא אמר לו מה לעשות...
ביידן. הוא לא
מעיז
להגיד שביידן
דומה. כן, ביידן זה כבר קנייה לאדם עם אינטרסים אחרים. בוא נגיד שהוא יגיד לך, יש איזה אדם זקן שגר בתל אביב, שאני בא לשאול אותו כל פעם מה לעשות, והוא אמר לי לעשות מלחמה, הוא אמר לי לא לעשות מלחמה. זה לא לעניין, אנחנו מצפים מאדם שנמצא במקום מסוים לממש את התפקיד שלו בדרך שהוא מקבל החלטות. זה להתייעץ זה חלק מהמאמץ, ועדיין לקבל החלטות, לא לציית. המושג ציות הוא סותר, או
כל אדם יש צורך בריבונות הזאת?
אני ניצגתי זה עד עכשיו כערך שהמערב מעמיד אותו. והערך הזה הוא מתנגש, כל החמשת הערכים האלה מתנגשים במידה כזו או אחרת עם העמדה של התורה, והם דורשים מהאדם התורני תשובה. כן, אם אתה אומר לא, אין צורך, לא נכון. אני גם לא אומר, לא, אני חושב שהערכים הם לא צורך נפשי. ערכים הם ערכים. זאת אומרת, וזה אחת ה... הערך הרביעי... כן ולא. כן ולא. אני חשבתי הרבה מאוד עם איך לסדר את החמישה הערכים האלה, ואני אגיד לך למה אני חושב שזה שונה. אותנטיות מדבר על החוויה של האדם. ריבונות מדבר על החשיבה שלו. האדם יכול לעשות דברים מתוך ריבונות, מתוך תפיסה, אני הגעתי למסקנה שזה נכון, ואין לי חוויה בזה. וזה לא מספיק טוב בעיני האדם המערבי. האדם המערבי מצפה, לצורך העניין, אדם שמוותר על החוויה כי הוא מרגיש חובה, אז יש מקומות שהאדם המערבי רואה, לא, זה לא טוב. לא בסדר. כל אדם שיש לו ערכים, ערכים מתנגשים לפעמים. גם אדם תורני ערכים שמתנגשים לפעמים. כל חמשת הערכים האלה קיימים. האם אין סיטואציות שבהם זה מתנגש? ודאי שיש סיטואציות, כולם מבינים את זה. ברור שזה מתנגש. גם הערכים התורניים מתנגשים זה עם זה בסיטואציות מסוימות. אסור לחלל שבת, בסיטואציות מסוימות חייבים לחלל שבת. כי יש פיקוח נפש. כן, התנגשויות יש תמיד בחיים. אבל עדיין הערך הזה הוא ערך משמעותי, ודרך אגב... מה? אני לא יודע אם אני לא אוהב את המילה שכלי ורגשי, כי תודעת החובה היא לא בדיוק שכלית. תודעת החובה היא תודעת חובה. כן, אדם מגיד לך, אני חייב ללכת. האם אני חווה חוויה? לצורך העניין, במוסד הנישואים, העולם החילוני מאוד מאוד חזק, אומר, החוויה היא מרכז החיים, חיי הנישואים, והם מספרים כסיפור מרשים על בן אדם שהיה נשוי, ופתאום קרה משהו, והוא הלך, הלך אחרי ה... אמר לי פעם בעד תשובה אחת שהוא חזר בתשובה, כי הוא לא יכול להיות מאמין כמו החילונים. החילונים בעלי אמון הם מאוד גדולים. כן, הם מאמינים באיזשהו ניצוץ, שאם הוא נולד, אז לא משנה מי אתה ומה אתה, ואם יש לך משפחה או אין לך משפחה, אתה צריך לעזוב את הכל וללכת אחרי הניצוץ הזה. אני רוצה קצת יותר ריאליות ומציאותיות ולבחון מה התוצאות של כל דבר ומה ההשלכות. אני לא מוכן להיות כזה בעל אמון. כך אמר לי בחור מוכשר שהיה פה בישיבה פעם. אבל זה לא אותו דבר. הערך הבא הוא שוויון.
שצריך לוותר על הנישואים של
הנצות? כן,
כן. יוליה
וזה? אחד הדברים, זה הספרות המערבית, העולם המערבי, בכל, זה דבר מדהים, כמעט בכל ספר טוב, שמספר ויוצר, המטרה היא ליצור איזה הזדהות עם האדם הזה. האדם שוויתר על כל המחויבויות שלו, בשביל הדבר האחד. זה באמת האדם המושלם מבחינת העולם הערכים המערבי. אני אומר את זה קצת עם ציניות, כי אני לא יכול להתאפק, אבל זה פשוט, אני קצת אותנטי, אבל... מה? אני אמרתי, אני חושב שהערכים האלה דורשים התייחסות רצינית. הערך הרביעי הוא שוויון. השאיפה, שוב, לפעמים אנשים תוקפים את השוויון בטענה, אין שוויון בעולם. אף אחד לא טוען שיש שוויון בעולם. אנשים טוענים ששוויון הוא... מטרה שצריך לשאוף אליה ולהתקדם לקראתה. כולם מסכימים שהמשאבים בעולם לא מחולקים באופן שוויוני, ושיש אנשים עשירים, יש אנשים עניים, יש אנשים גיבורים, יש אנשים חלשים וכו'. השאלה היא האם וכמה מותר לי לפעול בחוסר שוויון ובאיזה הקשר וכו'. הדבר החמישי הוא אוניברסליות. כן?
משהו קטן, בעניין של השוויון יש חילוק מהשוויון בתוצאות למעשית, זה נישה שהיא גם קשורה...
כן, זאת אומרת, שוב, אני חושב, כל אדם מכיר את העובדה, את המציאות, שהבריאות נתונה לבני אדם לא באופן שוויוני. יש אנשים שקיבלו בריאות, יש אנשים שלא קיבלו בריאות, או קיבלו קצת מחלות, או הרבה מחלות, אבל עדיין האדם שנאמן לערך הזה יגיד לך, אני פועל ככל האפשר כדי להשוות בין האנשים, כדי להשוות, ודאי אני, אסור לי לפעול, מה שאתה רומז לזה, כאילו, לפעול באופן שמחלק, שיוצר חוסר שוויון. אוניברסליות. אוניברסליות זה אומר, אנחנו מספרים סיפור אחד גדול שכולל את כל העולם כולו. לא סיפור קטן שכולל קבוצה קטנה של אנשים, או עם אחד, בין העמים. פה נמצאת הנקודה, כן? וככל שאדם שותף לסיפור הגדול, הוא יותר משובח בעולם הערכים המערבי הזה. כן? שוב, אף אחד לא מתווכח על זה שיש גם סיפור משפחתי למשפחה שלי הפרטית. ושיש לי גם סיפור אישי, איפה נולדתי וכו'. אני לא אומר איפה נולדתי בעולם, איפה אני חי בעולם. מעטים האנשים שהם קוסמופוליטים. היה גם זה היה לנו...
אינדיבידואל אומר שאין כלל בכלל, ואוניברסליות אומר שיש סיפור אחד גדול.
אני מסכים. אתה שואל סתירה, תשובה לסתירה הזו מבחינת האדם המערבי, שהאינדיבידואל אומר שכל אדם פועל במסגרת השייכות של כל העולם, פועל באופן אחר. הוא מביא בחשבון.
אבל השייכות שלו
היא אינדיבידואלית. כן, שוב, אני ממש לא יודע אם להגיד במקרה, יצא לי, יש שיעור שלי במוצאי שבת, שאני לוקח אותי שם מישהו לשיעור הזה, והוא רגיל לשמוע מישהו מסוים שמדבר כל פעם. אז הוא שאל אותי, שאליתי בפעם הראשונה, האם לכבות? אמרתי, לא, נעים לי לשמוע. נעים לי לשמוע. היהודים יהודים מאוד מוכשר ושנון, אני מאוד אוהב לשמוע אנשים מוכשרים, שאמורים דברים לא נכונים. הם מסבירים את העמדה שלהם וקל להתווכח איתם. אז הוא התווכח עם, דיבר על שוויון, כאילו, אמר, מה זה שוויון? למה צריך שוויון? שוב, את הטענות השכליות. מה, האם כי זה גורם תסכול? מה אתם דעתכם על זה? האם אני צריך לא להצליח בעסקים שלי כדי שהשכן שלי לא יהיה מתוסכל מזה? סביר להניח שהוא מתוסכל מזה שאני מתיח יותר ממנו. האם אתה מצפה שאני אקבל לעבודה כל אדם ואני לא אדחה אדם, לצורך העניין, אדם מפגר קליני שבא להתקבל לעבודה במשרד ראש הממשלה, אני אמנות להיות ראש השבק כדי שהוא לא יהיה מתוסכל? וכן הלאה. כל הטענות האלה הם טעות, לדעתי, טעות חמורה, משתי סיבות. קודם כל, אף אדם בעולם לא טוען שיש שוויון, ויש מקומות שבהם השוויון הוא בלתי אפשרי, ואנחנו מבינים את זה. ודבר שני, אי אפשר לפרוח ערכים בטענה שאין לך דרך לנמק אותם. זה לא נכון. השכל לא מנמק ערכים, וערכים לא צריכים נימוק. אתה יכול להתווכח אם הערך הזה הוא נכון או לא, וצריך לחשוב איך אנחנו מכריעים את זה. אבל הטענה שצריך נימוק שכלי, כל ערך אין לו נימוק. אם תבקש נימוק לחובה לשמוע לקודש ברוך הוא, לא תמצא נימוק. הנימוק הוא כי חייבים. השכל הוא כלי שמגיע אחרי שיש ערכים.
גם בדמוקרטיה שוויונית, כאילו נסים אמר, אפילו אתה ראש השב"כ, עדיין מקלפי, אתה נחשב כמו
מסעוד המינים. זה ניסיון מסוים לפתור, למצע את הדברים. כל אחד מסכים, כל אחד מבין ומסכים שאנחנו לא יכולים לעשות שוויון מוחלט, וזה סביר. אבל זה, יגיד לך, האדם שמאמין בערכים האלה, זה אחת הטרגדיות של העולם, שאנחנו מבינים שיש גבול ליכולות שלנו, ואנחנו צריכים לשאוף ככל האפשר לקדם את העולם לשוויון.
מה יוצר את הערכים
בגלל השכל? השכל לא יוצר כלום. אנחנו, יש לנו בעיה לשונית, כי המילה שכל שימשה בדורות קדומים בצורות שונות. האוכל סדיקים כותב שהבושה היא עיקר השכל. הוא פשוט משתמש במילה שכל במובן אחר מהמובן שלנו. המובן שכל שאנחנו קוראים לו היום, היכולת, החשיבה שמנתחת כל דבר וכו', היא לוקחת נתונים ובוחנת אותם. היא לא יוצרת נתונים. השכל לא יכול ליצור שום נתון. כן, אני לא יכול להסביר לך באופן שכלי מה זה כוס. אחרי שיש לך כוס, אתה מכיר אותה, אני יכול להגיד לך כל מיני טיעונים. כן? הדוגמה הכי פשוטה שאני רגיל להביא אותה תמיד. כן? אם מישהו ישאל אותי, האם אני יכול לנסח שכנית את הטענה שכדאי לי לאכול ולשתות ולא למות בצמא, אז התשובה היא שסך אני יכול רק להגיד לך שאם לא תחיה, אז תמות. החיים תלויים בשתייה ואכילה. באכילה ושתייה. אבל סך לא יכול להגיד לך שכדאי לך לחיות. אין מובן לטענה כדאי לך לחיות. אלא אם כן אנחנו נגיד, אני רוצה לחיות, או אני רוצה ליהנות בחיים השנה. אבל תחילה שכל דבר זה או ברצון אישי, שזה נושא אחד, או בערכים. עכשיו, זו שאלה מאוד גדולה, איך אנחנו בוחנים ערכים, הם נכונים או לא נכונים, וזו שאלה טובה. אבל אי אפשר לדחות ערכים, כי אין לי נימוק שכלי, זה פשוט לא מתחיל. כן, אין, זה כשל, הוא לא כשל שלו, זה כשל של הרבה מאוד אנשים. מאות שנים העולם המערבי ניסה לנמק ערכים בשכל, עד שהוא הגיע להבנה, שזה לא עובד, כן, אני אומר, כשאני נאלץ להתווכח עם הפילוסוף הגדול שבכל הזמנים, איך שמכנים את עמנואל קאנט, אז אני אומר לעצמי, איך אני מעיז לעשות את זה? הרי הספרים של קאנט תורגמו לכל השפות, והספר שלי נכתב כבר. הייתי אומר, עוד לא נכתב, אבל הוא כבר נכתב. אבל איך אני מעיז? התשובה היא מאוד פשוטה. קאנט התמחה מאוד בתחום שנקרא שכל, ובו הוא הגיע לשיאים אדירים, באמת, יוצא דופן. אבל הוא פשוט לא איש המקצוע המתאים בשביל החיים. החיים הם לא התחום שלו, ויש לי ראיה פשוטה שבחיים אני עדיף עליו, שאני נשוי והוא לא. כן, וזה לא מקרה. חוץ גבוה מאוד מהפילוסופים לא התחתנו. ברור לגמרי שאי אפשר למצוא את החיים בשכל. זה פשוט. זה פשוט לגמרי, אבל זה ברור גם לגמרי שקאנט, כשהוא ניסה לגלוש לתחומים של, של החיים, כמו למשל במוסר, במחילה, הוא דיבר לא לעניין. זה לא עובד. כן, הוא, מה שהוא אומר זה שהאדם צריך לפעול על פי השכל. צריך לעשות, לשים כאלה שאני מוכן שכולם יעשו אותם. אז קודם כל יש לי פרחה על זה, כי אני אגנוב, ואני אדאג, מה אתה נעשה? אתה נעשה שאם אני אגנוב, אז לא יהיה ערך לכסף. כי למה אנשים עובדים ומשיגים דברים? כי יהיה להם את זה. אם כולם יגנבו, אז לא יהיה שום ערך לכסף ולא יהיה טעם לגנוב. ואם אלה בגנבה, יש כשל לוגי במעשה הגנבה. יש לי פתרון פשוט, גאוני ממש, שלא תאמינו לאיזה רעיון גאוני הגעתי, שכולם לא יגנבו ורק אני אגנוב. בסוד אני אומר לכם, כל הגנבים חושבים ככה. וגם אני לא מבין איזה, מאיפה עוד צמח החיוב לפעול לפי השכל. אבל הגדיל לעשות קאנט שטוען, שאם ישאלו אותו, יבוא רוצח וישאל אותו איפה אחיו נמצא, ובין הנחה שהוא יודע איפה אחיו נמצא, הוא לא יגיד לו אני לא יודע כי אסור לשקר. ושוב, השקר הוא חסר ערך, כי אם כולם היו משקרים, אף אחד לא יאמין לאף אחד לא, ולא היית יכול לשקר. אז אם ככה אין היגיון בשקר, ובאמת אני מתפלל, אומר קאנט, שאני אעמוד בניסיון הזה גם בסיטואציה כזאת. ואני לא יודע אם אפשר להתפלל לאדם מת, אבל אני מאחל לו בכל ליבי שהוא לא יעמוד בערך המוסרי הזה, ואחיו יישאר חי. ואני מגאה בזה שאני לא מתכוון לעמוד בערך הזה, אם חלילה תהיה כזאת סיטואציה, ונראה לי שכל האנשים חושבים כמוני. במילים פשוטות, אי אפשר לנמק ערכים בשכל, וזה כשל. כשל שהאנושות מאות שנים עסקה בו, 300-400 שנה האנושות, העולם המערבי עסק בו באינטנסיביות, עד שהגיעו למסקנה הזו שערכים הם לא דבר שמנמקים אותו שכלית. ואתה עדיין צריך לשקול האם ערך מסוים מדבר אליך או לא מדבר אליך. אני כיהודי מאמין יודע שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה שאדם נברא בצלם אלוקים, ופירושו שהתודעה שלו והערכים שלה מכוונים או מכוונת לאמת. לאמת. זה, וזה המקור שלי. כל פעמים אני רוצה להתייחס לחמשת הערכים האלה ולהגיד דבר אחד גדול ומשמעותי, איך אני מתייחס לסוגיה. כמובן אמרתי שכל אדם דתי יצטרך לעסוק בשאלה הזאת ולהגיב באופן מסוים. אני, הדרך שאני מציע היא הדרך שאני מגיב. אפשר להגיב בעוד דרכים. אפשר להגיד שהערכים האלה הם ערכים שימציאו אותם אנשים בעלי גאווה ואין להם מקום. אני אישית חושב שהאמונה שלי בקדוש ברוך הוא, כמי שחפץ בטוב ובאמת וביושר, מחייבת אותי קודם כל שהוא חפץ בי. אני מאוד 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 חשוב ומשמעותי. אני אומר את זה עליי כי זה מאוד נוגע אליי, אבל במפורש זה נכון גם על כל אחד. כל אדם ואדם, אני סיפרתי, כן, הייתי פעם לא מזמן, לכמה שנתיים או משהו כזה, נסעתי באוטובוס פעם מבני ברק לירושלים, וישב על ידי בן אדם אחד חסיד ברסלב, והוא דיבר על זה שהאדם הוא כלום, גרגיר אבק בעולמו של הקדוש ברוך. אז אמרתי לו, אני לא מוכן לקבל את הגדרה הזאת עליי. אני מאוד מאוד חשוב. להשם, ושם עסוק בשאלה מה אני מרגיש, איך אני מרגיש, ומה אני חושב, ומה אני עושה, והוא מתעסק איתי. אז אמרו לי, למה אתה מרגיש כזה מיוחס? למה אתה חושב שאתה שונה מכולם? אתה לא חושב שאני שונה מכולם? אני חושב שזה נכון גם עליך, אבל אני לא רציתי להתבקר איתך ישירות. כל פנים, וזה אומר שהערכים האלה רובם ככולם, אני לא עושה כרגע לא בשוויון ולא באוניברסליות, אלא בשלושת הערכים הראשונים, עסוקים במקום שלי. כאדם פרטי, כאדם פרטי, והאמת היא שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד חשובה לו העמדה שלי. ולכן יש משקל עצום לאינדיבידואליות שלי, לאותנטיות שלי ולחירות או לריבונות שלי. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו מעוניין בה. אני הייתי פעם באיזשהו אירוע, והיה שם איזה בחור שעסק בהגשה. אז הוא מצא זמן לרגע לגשת אליי, אני כן, לא אכלתי לה, הייתי חלק מהאירוע, אבל כן עניתי לו, הוא שאל אותי, שמעתי שאתה אומר שהאלוקים הוא לא דיקטטור. אמרתי, לא נכון, מודה באשמה. אז הוא שאל אותי, למה שהוא לא יהיה דיקטטור? אם אני הייתי כל יכול, לא הייתי דיקטטור? למה לא? אז אמרתי לו, יכלתי להגיד לו שיש הבדל בינו לבין אלוקים, אבל רציתי להגיד דברים שהוא יותר יבין אותם ויתפוס אותם. אז אמרתי לו, בוא נגיד שאתה רוצה שיקשרו לך נעליים, אתה יכול להיות דיקטטור. אבל אם אתה רוצה חברים, אז אתה לא יכול להיות דיקטטור. כן, אתה צריך שהוא יצטרף אליך. כן, אז אתה חייב להתחשב ברצונו. גם הקדוש ברוך הוא, אם הוא היה רוצה רק שאני אעשה דברים, הוא היה דיקטטור. אבל כיוון שהוא רוצה גם, איך אומר הפסוק, תנה בני לבך לי, הוא רוצה את הלב שלי, רוצה איתי ידידות וקשר ושותפות, וחיבור, אז ממילא אין לו ברירה אלא לא להיות דיקטטור ולתקשר איתי. זאת אומרת, התורה היא סיפור של תקשורת עמוק, סיפור עמוק של תקשורת ביני לבין הקדוש ברוך הוא, וזה כל התורה כולה. המילה ציווי, אומרים, הספסמס אומר שציווי זה לשון צבתא. זה קצת בעייתי בדקדוק, כי צב זה בעברית וצבתא זה בארמית, אבל הרעיון הוא האמת תאורה. אף אדם לא כותב בשער הבית שלו על הדלת, גנב יקר, אנא אל תיגנס ואל תגנוב. בגלל שכל אחד מבין שאין לי שום שיח עם הגנבים, והשיח היחידי שלי בגנבים זה יודע שאני עושה רב בריח חזק, ואם הם התגברו עליו אז אכלתי אותה. אבל אני לא פונה אליהם, אבל אני כן אומר לילדים שלי, אנא, המגירה הזאת היא שלי ואני מבקש לא לפתוח אותה. אני גם יכלתי לשים שם מנעול, אבל כל האבא יודע שבחלק מהמקרים הוא לא שם מנעול, והוא פונה לילדים שלו שיעשו את זה, וזה יוצר את מערכת היחסים. יותר מזה, המקום שבו מערכת היחסים מתקיימת, הוא במקום שבו אני או אתה מבטרים על משהו בשביל הזולת. זה המקום שיש מערכת יחסים. אני רוצה להדגיש, המקום שבו אני ואתה עושים ביחד דברים שכיף לשנינו, וכיף לנו להתקרב, זה עדיין לא מבטא את מערכת היחסים בשלמות. כמובן, זה חיוני וחשוב שהוא יהיה. ההנאה הדדית היא א' של קשר. אבל המקום שבו הקשר בא לידי ביטוי, זה המקום שבו אני נסוג מהרצון שלי. אני רוצה למשל משהו מסוים שלדעתי הוא יהיה הכיף הכי גדול. הוא ייצור קשר הכי חזק. ואני מכבד את העובדה שהידיד שלי, החבר שלי, אשתי, בעלי, לא רוצים את הדבר הזה, ואני מכבד אותם ומבטר עליהם. ודרשו דורשי רשומות, כלומר אני, שזה הפשט, זה לא הפשט, זה הרמז בדברי חז"ל, אהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. הכבוד פירושו לוותר, לוותר על, על משהו שאני חושב שהוא יגרום, לכן, לצורך העניין, יש לי איזה עניין, שהחבר שלי לא רוצה לספר לי. אני אומר לך, הכי טוב היה שנספר אחד לשני על הכל. אני באמת מאמין בזה. אבל הוא לא. ואם אני חבר טוב, אני מכבד את הדבר הזה, ואני אומר, לא, אני לא אסתכל במחברת שלו, אני לא אסתכל במחברת שלו, כי אני אוהב אותו ומכבד אותו. זאת אומרת, האמונה שלי בקדוש ברוך הוא אומרת, שהקדוש ברוך הוא חפץ בזה, שיהיה לי עולם שלם, ואני מתוך העולם הזה אנהל איתו תקשורת. יהיה מקום של אותנטיות, יהיה מקום של אינדיבידואליות. ברור לי לגמרי שהקדוש ברוך הוא לא רואה אותי כאחד ממספר. פעם דרשו, אמרו, ועוד, כן, המונה מספר לכוכבים, לכולם שמו תקרא. כן? יש להסתכל על הכוכבים כעל מספר, ויש לכל אחד, יש כל אחד הוא מישהו בפני עצמו. יש מבט שבו הקדוש ברוך הוא מסתכל על האנושות כולה ביחד, כולם בסקירה אחת, ויש מצב שעובר כל אחד כבני מרון, כל אחד הוא יצור בפני עצמו, והקדוש ברוך הוא מצפה בשבילו למשהו אחר, מצפה ממנו למשהו אחר, והאיזון הנכון בין הדברים. אני מוכן, אני אגיד לך למה, אני אענה לך, למה אני לא בוחר בדרך הזאת. הרבה אנשים עונים לסוגיה של הערכים, ולומר, הערכים האלה שורשם ביהדות. כי יגיד לך האדם המערבי, אתה צודק, היסטורית, היהדות הביאה לעולם חלק גדול מהערכים האלה. אבל היום, אני יכול להגיע לערכים האלה בדרך אחרת, יותר חזקה. היום היהדות נמצאת בעמדה שהיא מגבילה את הערכים האלה. למה שאני אסכים? אז לכן אני אומר, לא, אני קודם כל אומר, עוד לפני שאני דן למה שאני אסכים, אני אומר, קודם כל חשוב להבין, יש מקום אמיתי לאותנטיות, לאינדיבידואליות ולריבונות שלי, או לחירות שלי, בתוך התורה, כי הקדוש ברוך הוא מעוניין בה. אני אביא לכם כדוגמה, זה נפלא מאוד הדבר הזה, יש פרשה בתורה, פרשת בראשית, התורה מספרת ככה, ויצר השם אלוקים מן האדם בארץ, כל חי ששדה, וכל איפה שומעים, אני לא זוכר בדיוק את הפסוק, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו אדם נפש חי, הוא שמו. הקדוש ברוך הוא מביא לאדם הראשון את הפיל, ואת הארנבת, את השפן, ואת האריה, ואת הנמר, ואת הנחש, ואת הברדלס, ואת ההיפופוטם. כל אחד מהם, וכל אחד מהם האדם הראשון קורא שם, ואומר את התורה עוד הגדרה, וכל אשר יקרא לו אדם נפש חי, הוא שמו. אני אשאל שאלה בלומדס, למה נתקמיני? אם זה השם של, אם השם האמיתי, יש פה חלס דין, שהשם שאדם קרא לו הוא השם האמיתי, למה נפקים הנה? לאיחס נדורים. בכל מקרה, נדורים הולכים אחרי לא שם בני אדם. ואדם הרי בכל מקרה יקרא שמות לכולם, אז מה המשמעות שזה השם שלו האמיתי? אני אענה לכם תשובה. התשובה היא כזו, יש מקום לשאול, לצייר סיפור כזה. אחמר, אם תשאל את עקרת הבית, מה זה אחמר? או איזה תחושה עוברת לה בלב כשהיא חושבת על אחמר? גועל נפש. אם תשאל את החתול, איזה תחושה עוברת לו כשהוא חושב על אחמר? וואי. ויש חרקים כאלה שהאחבר אוכל אותם, וכשהם חושבים על האחבר, אמרו, אוי. והאחבר עצמו, הוא המציאות בעצמה. מי צדק? כל אחד איתן יודע שאין צדק בשאלה הזאת, אלא זה ארבע נקודות מבט, שכולם אמיתיות. אומרת התורה, כיוון שהאדם הוא מרכז הבריאה, כל אשר לקרוא לו עוד נפש חי, הוא שמוי. אצל הקודש ברוך הוא, השם האמיתי של בעלי החיים, זה מה שהאדם קורא. עד כאן פשט. לעניות דעתי זה פשט בפסוק, אבל מוסיפים את זה חז"ל במדרש עוד שתי שאלות שהקדוש ברוך הוא שואל את האדם הראשון, ואתה מה שמך ואני מה שמי. זה אומר, מערכת היחסים בין אדם לקדוש ברוך הוא גם היא מוגדרת, האמת היא על ידי שני הצדדים, אבל גם על ידי האדם. זאת אומרת, אין מקום לתורה, אין מקום לתורה בלי זה שאני אבטא בתוך הסיפור את מה שאני באמת חושב ומרגיש ומבין. אין מקום בתורה שבו אני אגיד, אני לא רוצה לקחת אחריות, אני לא רוצה להחליט. לא, אני חייב להחליט. נכון הדבר שלפעמים ההחלטה שלי היא לשמוע למישהו אחר, אבל אין מקום שבו אני פטור מאחריות. אין מקום שבו אני פטור מאחריות. זאת אומרת, במובן מסוים, התורה מעמידה את הערכים האלה, לא רק מקבלת אותם ומתקשרת איתם באופן חלקי, אלא היא גם מעמידה אותם באופן חזק יותר מכל מקום אחר. מה? כן, אני אדם שבאתי מהאדמה, ואתה, הקדוש ברוך הוא קורא לו אדנוס, שם אדנוס. כן, דרך אגב, האמת היא שהשם שהקדוש ברוך הוא, שהאדם קוראים לקדוש ברוך הוא, משתנה מתקופה לתקופה. ובמילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא מופיע באופן שונה, באופן אחר. האריז"ל אומר שההופעה האלוקית היא משתנה, הוא אומר ברמה מאוד מאוד קיצונית, בכל 1,080 פעם בדקה. בשעה, סליחה, 1,080 פעם בשעה, זה כאילו בא להגיד לקצה לכזה, כל רגע, זה החלקים של קידוש החוידש, של זמן המולד, יש 1,080 חלקים בשעה, אבל הרעיון העמוק אומר שאי אפשר להגיד שאלוקים מופיע בעיני אדם שחי בימי בית ראשון, בזמן ששלמה המלך היה, וסי הרי באשלמוס, שעם ישראל כולו, איך כתוב בפסוק, וכל ישראל אוכלים ושותים ושמחים, לבין אדם שחי בתקופה שעם ישראל נמצא באושוויץ לצורך העניין. ודאי שהקדוש ברוך הוא מופיע בצורה שונה ומצפה ליחס אחר. הגמרא אומרת שרבי, אם אני לא טועה, או רב אונה, היה, כשהוא בזמן שמחה הוא היה לובש חליפה יפה ונעמד להתפלל, בזמן צרה הוא היה פוחר יודי ומצלה, שם את שני הידיים על הקדוש. יש יחס אחר, יש שמות אחרים שהקדוש ברוך הוא נקרא בהם, יש שלב בהיסטוריה שבו שם הוויה מתחיל, נולד כביכול. כן, בפרשת שמואל, שמואל שרבינו שואל מה שמואל, אז כתוב, אקי אשר אקי, ואחר כך שם הוואי. זאת אומרת, ההופעה האלוקית משתנית, למה? כי בני אדם משתנים. כי בני אדם משתנים. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שההבנה של אנשים בתורה משתנית, והבנה של אנשים במציאות משתנית, והתורה, השיח בין הקדוש ברוך הוא לאדם, התורה מבטאת את זה כל כך חזק, שהיא אומרת שכל השם, מדבר אל מוישה רבינו, כל השם זה התיאור שמחסב, מדבר אל מוישה רבינו מבין שני הקרובים. בין שני הקרובים הכוונה היא מנקודת החיבור בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, מבין שניהם יוצא הדיבור האלוקי. עכשיו אני רוצה לומר פה משהו מאוד מאוד חזק. האמונה שלי בקדוש ברוך הוא, שלי, נתקלנו, האמונה של האדם בהשם, היא נותנת מקום, מאפשרת, יוצרת גם את האותנטיות שלו, גם את האינדיבידואליות שלו וגם את הריבונות שלו. או יותר במובן, שפה אחרת, את האחריות שלו. כי רק זה שהקדוש ברוך הוא באמת מצפה, אדם אחר גם יוצר אצלי מחויבות עמוקה. ואני בהרבה מאוד מקרים עונה לו את האמת, אבל בהרבה מקרים אני שואל את עצמי, הוא באמת מעוניין שאני אגיד לו את האמת? או הוא רק רוצה שאני אגיד לו כן, 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 כן. היחידי שאין לי ספק שהוא לא רוצה שאני אשקר, זה הקדוש ברוך הוא. היחידי שאין לי ספק שהוא רוצה שאני אעשה, שאני אחיה נכון וטוב, זה הקדוש ברוך הוא. זה לא אומר שהוא רוצה שאני בכל מקרה יעשה את מה שבא לי ומה שנראה לי בתוך ברגע אחד ולא יחשוב יותר בעומק, או לא ייקח בחשבון גם מחויבויות נוספות. ברשותכם, ברוך אתה ידין, אוי אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ודאי שכן. יותר מזה, הדרישה שלו ממני היא מולידה את את האני הפנימי שלי, את החירות שלי, את המחויבות שלי לענות תשובה אמיתית למה ששואלים אותי. זאת אומרת, במילים אחרות, האדם, כן, האדם, החיים של אמונה מביאים את האדם למקום שבו יש משקל עמוק ואמיתי ומשמעותי לאני הפנימי שלו, ולשאלה איך הוא תופס את הדברים, איך הוא מבין את הדברים. אני אביא לזה קצת דוגמה אחת, יש דוגמאות יותר, נגיד אותם בהמשך. הדוגמה שאני אוהב להביא על זה, זה מגילת אסתר. מרדכי ואסתר זה מודל שהמגילה מספרת שהיחס הוא שאסתר מצייתת למרדכי. ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו, כן לגמרי. ויש רגע מסוים במגילה שבו מרדכי שולח לצוות עליה, ללכת למלך אחשוורוש, לעשות משהו. לצוות זה אומר, כך אני אומר וכך תעשי, והיא מסרבת. עכשיו, הוא לא, קודם כל זה מאוד מאוד מעניין. הוא לא אומר לה, כך אמרתי. הוא מציג את הנימוק, אמנם בחריפות, אמנם בתובענות. אפילו יש ממד של איום במה שהוא אומר, אבל הוא פונה אל הסברה שלה, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אבל יש שלב ב', שמהרגע שאסתר מחליטה לקיים את הציווי של מרדכי, היא בונה מבנה שלם של אסטרטגיה, איך לפעול, שהזה מרדכי לא אמר לה דבר. מרדכי לא אמר לה אם לעשות משתאות, או ללכת סתם לדבר עם המלך. אם לעשות משתה יום אחד או חמישה ימים, אם לקרוא לאמן למשתה או לקרוא לפרשן דאטה, אולי לחרבונה, וכן הלאה, והיא בונה מבנה שלם של תפיסה איך היא עובדת, שזה מאוד מאוד מעניין, כי הכל היא עושה כדי לקיים את מה שהוא אומר לה, אבל היא עושה את זה בדרך שלה. שלב ב', כדי לעשות את מה שהיא רוצה לעשות בצורה הזאת, היא מבינה שמרדכי גם צריך לעשות משהו כדי לעזור לה. לך כנוס את כל היהודים. על זה כתוב, ויעש מרדכי ככל אשר ציוותה עליו אסתר. זאת אומרת, במובן מסוים, יש פה מערכת הדדית, וזה בולט מאוד שזה דווקא במקום שבו הצורה היא שהיא עושה מה שאומרים לה. ועדיין, הוא לא אומר לה לעשות כך וכך. הוא אומר לה כותרת, והיא חושבת איך לעשות את זה. זאת אומרת, במובן מסוים, זה מודל אמיתי של מערכת יחסים, גם במקום שבו אתה אבא, ואתה מחליט, אתה רב, ואתה קובע לאנשים שתחת פיקודיך מה לעשות, תבין, הם יעשו את זה בדרך שלהם. האני שלהם יבוא פה לידי ביטוי, ואתה צריך לקבל את זה. אם רוצים את ההקבלה של זה ביחס בין הקדוש ברוך הוא לאדם, ולהירתם לזה, כן, המקבלה של זה בצורה של התורה, זה ניצחו לי בעוניי. זאת אומרת, התורה בנויה באופן כזה שהתורה, שכל מה שהחכמים עושים זה לנסות להבין את מה שהשם אומר ולקיים אותו, אבל כאשר הם מבינים משהו, זה מחייב את הקדוש ברוך הוא. זה מחייב את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה סוג אחד, אבל יש דברים הרבה יותר רדיקליים, במובן הזה שהרצון שלי הוא משמעותי. כלפי אנשים אחרים, כן, אני לא, לא, חיים לא בנויים על, 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 כן, הציות יש לו מקום במקומות עושים, יש לו חשיבות, יש לו תפקיד לציות, אבל הציות הוא נמצא במקום שבו החובה שלי הוא לפעול לאור מה שאחרים אומרים לי. וזה מאוד 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 משמעותי. עכשיו שוב, אני לא מתכוון לומר שאיש המערב ישמע את הדברים ויגיד, וואי, הבנתי, אני חושב שיש פה התייחסות אמיתית ורצינית של אדם מאמין, ואני חושב שצריך לשים לב. זה מונח בדברים האלה שהאמונה היא מולידה אצלנו את המקום לערכים האלה.
שיש משהו שבסוף באמת יש פנייה אישית לבן אדם, לכל אדם, או ש...
אני חושב שכן.
מדברים עלינו בשם רבים.
אני ודאי שהספר... אני לא צריך לחדש לאף אחד לא שהחומש שנמצא אצלי בבית דומה מאוד כמעט לגמרי לחומש שיש אצלך בבית. אבל אני חושב שהתורה מטילה תפקידים באופן מורכב. יש לה תפקידים שהיא מטילה כציווי מוגדר וכו'. גם שם יש מקום של הבנת הציווי והשיפוט איך הוא שייך לכאן. אבל איך הוא שייך לסיטואציה מסוימת. אבל יש הרבה מאוד, חלק גדול מאוד בתפקידים שהתורה מטילה, הם ערכים שהתורה מעמידה אותם מול האדם. היא דורשת מהעם להחליט במקום שזה החלטה לאומית, והיא דורשת מהאדם הפרטי להחליט שאברהם אבינו אומר בשבוע דרך השם לעשות צדקה ומשפט, בסופו של דבר זה מטיל עליי את החובה לחשוב ולהחליט בעצמי מה צודק ומה לא, ולפעול על פי הצדק הזה. כן? עכשיו, יש סיטואציות כאלה שאני לא מחליט לבד, וזה נכון, חלק מהצדק ומשפט או הצדקה ומשפט, זה אומר שאני מתאחד ביחד עם כל אחי ובונים ביחד מערכת משותפת. ומערכת משותפת זה אומר שאני לא אעשה מה שאני, רק מה שאני חושב, אלא מה שכולנו ביחד חושבים ומגיעים להבנה. אבל יש מימד שבו האדם, הקדוש ברוך הוא פונה לאדם הפרטי ותובע ממנו לחשוב ולהפעיל ולקחת אחריות. עכשיו מי שמתבונן היטב במבנה של התורה שבעל פה, לא רק התורה שבעל פה כמו שהיא כתובה בש"ס, התורה שבעל פה כמו שהיא התקיימה גם בזמן התנ"ך, כן, בזמן התנ"ך, איך שהנביאים מדברים, כן, האופן שבה הנביאים פונים לקדוש ברוך הוא ומדברים איתו, הכל בנוי על העיקרון הזה, כן, העובדה שהנביא ירמיהו אומר לקדוש ברוך הוא, משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צלך? העובדה שחבקוק הנביא אומר, חמאס הזעק לך, העובדה שהקינות שלנו זועקות באופן שקשה להכיל את זה אפילו. זאת אומרת, במילים פשוטות, יש שיח עמוק בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, והקדוש ברוך הוא רוצה, זה הסיפור. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יהיה מעורב בסיפור עד הסוף. חז"ל המליצו לאדם, אני חושב שחז"ל אומרים לעולם, אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה. עכשיו, אדם גדול והטיח דברים כלפי מעלה וניזוק מזה. אומן הוא לוי, לוי התלמיד של רבי, הטיח דברים כלפי מעלה וניזוק מזה. אז אני חושב שבחז"ל פה כתוב, לעולם אל יטיח אדם, זה נוסח שאומר, לא שאין דבר כזה. זה מסוכן, לא כדאי, כדאי להימנע מזה, כדאי לחשוב טוב איך לנסח את הדברים. אבל העיקרון שיש דבר כזה, מה המקום שלו? מה זה הדבר הזה? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא מעוניין בשיח עמוק ומשמעותי עם בני אדם, והוא מעוניין שהם יהיו מעורבים בשיח. מאיפה אני יודע את זה?
זה מסוכן ביחד עם זה.
אני חושב שחלק מלדבר זה לקחת אחריות. הכבוד שצריך לנקוד. מתי... איך אומרים, מי שנמצא במערכת של קשר של אהבה יודע שקשר, להיות באהבה זה להיות פגיע. להיות לקחת אחריות, כן?
הכוונה שלא מטפלת
שלו,
פשוט זורק,
לא עולה. חנה, חנה אומרת הגמרא, חנה היא תירה דברים כלפי מעלה. היא אמרה לו קודש, מה?
הוא
אומר שהמילה להטיח, משמעותו,
לזרוק וללכת. ללכת לא תהיה תשובה.
מה שאומר,
הוא מדבר בקושי, אבל כן להקשיב מה...
זה מורכב יותר, כי אליהו הנביא הטיח דברים כלפי מעלה, כבר אומרת, מה הוא אמר? אתה הסיבות היית לי בא בחורנית.
הוא קבע עובדה, שם נקודה מסוף
משפט. אני לא חושב, הוא עובדה שהוא ציפה משפט, הוא אומר את התפילה הזאת כדי שהשם יפעל, הוא מעורר את השם לפעולה בדרך הזאת. אני לא חושב שלהטיח דברים כלפי מעלה זה את הקונוטציה הזאת. שוב, מה שעשתה חנה ועשה אליהו הנביא ועשה לוי, והוא אוהב, אבל אתה כבר לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה, לא אומרת אסור, היא אומרת זה לא הדבר הנכון, לעולם אל יטיח אדם כלפי מעלה, הכוונה היא זה לא כדאי, לא ראוי לעשות את זה, הכוונה היא צריך לקחת בחשבון יותר את המורכבות של השיח, וכמה אתה צריך לכבד את השם כשאתה מדבר איתו, אבל אני אומר, יש מקום עמוק לעמדה שאני עומד מול השם, ומה אני חושב, ומה אני מרגיש, ואיך הדברים הולכים, שוב, הטענה שלי העיקרית היא שהאמונה מולידה את הערכים האלה. כן, כתוב אם אני זוכר נכון את הציטוט, החז"ל דורשים על הפסוק, חז"ל במדרש דורשים על הפסוק לעובדו ולשומרו, לעובדו זה תלמוד. זה תלמוד. אני צריך להיזכר בדיוק את הניסוח, אבל נראה לי שזה הניסוח. מה זה אומר? זה אומר, לעבוד את השדה, זה אומר, אדם יכול לבוא לשדה, לעשות לקחת. תתכופף על הרצפה, תנסה לקחת מה שיש, אבל יש שם חול ואבנים. לא יותר מזה. אולי אדמה רכה יותר, אבל אין שם שום דבר לא. לעבוד פירושו, לעצב את האדמה בצורה נכונה. כן, לחרוש, לזרוע, לאבד. לעובדה, כן, אנחנו מאבדים את האדמה, ואז האדמה נותנת פירות. באותו אופן, לעובדו זה תלמוד, האדם עומד מול התורה, הוא מאבד את התורה, כן, הוא מאבד בעין, כן, הוא שואל קושייה, מתרס תירוץ, מנסה להבין, מנסה לפרש, והפירוש שלו הוא דבר חדש, יש בו פירות חדשים. הפירוש החדש הוא מה שהחכמים מוציאים בבית המדרש. זה, זה, זה הצורה של לימוד התורה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה, כמו שהאדמה ניתנה לאדם כדי לעובדה ולאבד אותה, באותו אופן התורה ניתנה לאדם כדי שהוא יעבוד, יעבוד בה ויעבד אותה. והתרומה שאדם תורם מהאני הפרטי שלו, האני האישי שלו לתוך התורה, היא מהות הזיווג. כמו שילד בשר ודם נולד מזה ששני אנשים תרמו משהו משלהם כדי ליצור משהו חדש, רש"י מפרש את זה, את הוויאוי לבוסר איכות בפרשת בראשיס, באותו אופן התרומה שלי לתוך התורה ויחד עם דבר השם יוצר את התוצר השלם, שזה האופן שבו אנחנו חיים, חיים של תורה ועבודת השם. יש לו להתייחס לשני הערכים הנוספים, אולי נעשה את זה בעזרת השם שבוע הבא, והשם יהיה בעזרנו.